בשורות טובות לכם אלינו, לכלל ישראל. פשוט מרנו שיבה, אשר מירך אמר בטוב ושנותיו בנעימים, בבריאות גופה, נורא מעלייה, אורך ימים ושנות חיים, שלום וספרו לו, אמן. פרשת השבוע, פרשת כי תשא התורה מתחילה עם מצוות מחצית השקל. כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נדף בפקוד אותם. תורה מצווה למנות את עם ישראל על ידי מצוות מחצית השקל, שכל אחד מעם ישראל ייתן מחצית השקל, ואז ידעו את המניין. אומר רבנו ראשי, כמו שהתורה אומרת, ולא יהיה בהם נרף בפקוד אותם. הם מונים את ישראל מספר ממש, כל אחד מישראל, חלילה יכול להיות נרף, כמו שהיה בזמן דוד המלך. פסוק בסוף שמואל ב' מספר שבזמן בסוף ימיו של דוד המלך, ויוסף אף השם לחרות בישראל, השם חרה פה בעם ישראל, והסית דוד המלך למנות את עם ישראל. יואב, שהיה שר צבאו של דוד, אמר לו, למה, בשביל מה למנות? יוסיף השם כהם וכהם, ועיני המלך, אדוני המלך רואות, שעם ישראל יהיו יתרבו ותראו אותם רבים, למה למנות אותם? אבל חזק דברו של דוד המלך, הוא היה המלך, יואב היה חייב לעשות את ציוויו של דוד המלך, ומנע את ישראל. בסוף נאמר שדוד המלך הרגיש שהוא עשה לא כדין, אמר לשם חטאתי, השם שלח את גד הנביא, אמר לו תבקש לך אחד משלושה דברים, בקש דוד המלך ליפול ביד השם, ואז היה דבר לא עליכם, ונפטרו 70,000 מישראל. המלבים שם אומר, הוא מביא שדעת כדומי רבי יצחק אבנר עליו השלום, שבאמת לא הבעיה למנות את עם ישראל, אין בזה בעיה, הוא חולק על פירוש ראשי כאן, אבל המלבים אומר שהמניין, כשמונים את עם ישראל בצורה לא על ידי כסף, אלא מונים ממש אחד אחד, חלילה יכול להיות בזה נגף. ולמה? מסביר המלבים משום שלושה טעמים. טעם ראשון, משום עין הרע. עין הרע יש לו כוח גדול שיכול להזיק. ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, רב עלה וחברה נכנס ועשה מה שעשה ואמר 99 מתו מעין הרע ואחד בדרך ארץ. העין הרע יש לו כוח גדול שיכול להזיק ואפילו חלילה להמית. מסביר שם שבעין יש כוח כמו היפעה, יכול להרוג על ידי ראייה וכן הלאה. ידוע שעין הרע זה הרבה נזהרים וצריכים להיזהר, לא כמו שאומרים שמאן דלא קפיד לא קפדי בעדי, זה לא נאמר על עין הרע. זה הגמרא אומרת מסכת פסחים על הזוגות, דברים אחרים שהשתנו במשך הזמן, לא כל כך מקפידים עליהם, שומר פתאים השם, אבל בדבר כזה של עין הרע, זה דבר שהוא כן יש בו יכולת להזיק חס ושלום. לכן כשמונים ורואים מספר גדול, יכולים חלילה לתת עין הרע בדבר. דבר שני, אומר המלבים, על ידי שמונים את עם ישראל, אז כל אחד ואחד נמנע בפני עצמו. כשיש עם ישראל באופן כללי לא מונים אחד אחד, זכות הרבים, זכות גדולה מאוד. בזכות הרבים לא נהיה להם נזק. אבל כשמונים אחד אחד, כל אחד לפני עצמו, יכול להיות נזק חלילה לזה. ועוד טעם אחד הוא אומר, שכחתי כרגע, אבל שלושה טעמים הוא אומר, המלבים, למה המניין יכול, כן, נזכרתי עוד הטעם השלישי, אומר המלבים, והשני הוא אומר, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. ידוע, הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, כך נפסק גם בשולחן ערוך, ההולך למוד את גורנו, אומר ירשום מלפניך שתשלח ברכה בקרי הזה. מדד ואחר כך בירך, הרי זאת תפילת שם. כלומר, כשאדם הולך למוד את הגורן, בשביל, שם מדובר לעשר, לדעת כמה פירות יש לו, כמה תבואה יש לו, כדי לדעת כמה מעשר, יאמר, קודם כל ירשום מלפניך שתשלח ברכה בקרי הזה. שיהיה לי ברכה. אם הוא מדד ואחר כך ברך, אחר כך יתפלל, זה לא שווה, זו תפילת שווא. כי אין הברכה שורה, לא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, ולא בדבר ספור, אלא בדבר הסמוי מן העין. דווקא בדבר הסמוי מן העין שולה יש ברכה, מסר השם את הברכה באסמך, דרשו רבותינו לשון סמוי מן העין. מה פירוש הברכה שורה? כשלא מונים דבר, הברכה מתרבה. ברכה זה מלשון הריבוי תמיד, ככה בלשון הפסוק. השם שולח ברכה, אומר המלבים, עם ישראל הם למעלה מגדר הטבע, הם מתרבים לא כדרך הטבע. כשאין מספר, זה מתרבה, השם שולח את הברכה ואנשים לא רואים, לא מרגישים בזה. וכשיש איזה מספר, זה מרוגש, פה לא שולח את הברכה. ולכן, חלילה יכול להזיק. אז או משום עין הרע, או משום הברכה, או משום שיש הרבים ביחד, כשרבים ביחד ולא כל אחד בפני עצמו, אז שורה בו שיש עליהם זכות הרבים. על כל פנים, המניין שדוד המלך עשה וקרה מה שקרה, בסופו של דבר, השם שאמר למלאך, רב לך, מספיק, הרף ונגמר. אבל נסביר משהו, שם כתוב, ויסת השם הסית את דוד המלך, היי חרף השם בישראל, הסית דוד המלך לספור. אומר רבנו ראשי, לא ידעתי על מה. למה השם כעס על עם ישראל באותה שעה? לא כתוב, לא מוזכר בפסוק. המפרשים ניסים להסביר כמה וכמה הסבירים מה הטעם של הדבר. ויש הרמב"ן בפירושו לתורה בפרשת קורח, אומר הרמב"ן, נראה לי, שהסיבה שהשם כעס אז על ישראל משום שלא ביקשו בניין בית המקדש. עם ישראל נכנסו לארץ ישראל לפני 400 שנה. הרי בניין בית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך היה אחרי 480 שנה לצאת ישראל ממצרים. במשך 400 שנה ויותר עם ישראל לא ביקשו בית המקדש, היה משכן פה, בנור, בגבעון, בשילה, היה נע ונד, ארון ברית השם, אבל לא היה משכן קבוע לקדוש ברוך הוא, וזה לא בסדר. עם ישראל היו צריכים לבקש, אומר אם היו מבקשים, היה אפשר שהיה נבנה בית המקדש בזמן השופטים, או בזמן שאול המלך, או בזמן דוד המלך, אפילו שהקדוש ברוך הוא לא רצה שדוד עצמו יבנה, כמו שהפסוק אומר, בכל מקום היו עם ישראל בונים, אבל למה הם לא ביקשו? למה לא אכפת להם היה כביכול מבניין את המקדש? וזה היה קר של הקדוש ברוך הוא. כי לא מובן, אם דוד המלך נגיד טעה בזה שהוא מנע את עם ישראל, למה עם ישראל צריכים לסבול? למה 70,000 מישראל הלכו? אם הם לא חטאו ולא עשו שום דבר, לא היה מגיע להם עונש. אלא בגלל שהיה פה איזה עניין שעם ישראל לא ביקשו את בניין בית המקדש, כמה צריכים לבקש, אדם צריך לדעת לספות, לא רק לספות לבד, אלא גם לבקש את בניין בית המקדש, להתפלל לשם. אנו נמצאים כבר בארץ ישראל, הרבה, ברוך השם, יש הרבה דברים טובים בעם ישראל, יש הרבה תורה, הרבה דברים, אבל עדיין חסר לנו, אנחנו עדיין בגלות. הגאולה זה לא רק להגיע לארץ ישראל, כל עוד שאין לנו בית המקדש, כל עוד שלא לנו שופטים כמו הדין, כל עוד שחלילה יש חילול שם שמיים בפרהסיה, ואנחנו עדיין בגלות. גאולה פירושו שכבוד השם יתברך נגלה בעולם. לכן יש בוידוי שמתוודים ביום הכיפורים, וידוי באריכות שמתוודים לפי סדר א' ב' באריכות גדולה, שם כתוב מאסנו, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בדוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. צריך לבקש מלכות שמיים, לבקש מלכות בית דוד, ולבקש את בית המקדש. בית המקדש ייבנה כשעם ישראל יקווה לו ויתפלל עליו. לא מספיק סתם לספות ולכוות לבד, אלא צריך גם להתפלל על זה. על כל פנים, התורה מסווה בפרשת השבוע בזמנם, זה היה בזמן המשכן, אבל לאחר מכן זה היה כל שנה, עם ישראל היו נותנים מחסית השקל כדי לצורך הקורבנות שהיו מקריבים כדי לחפר על ישראל כידוע. מצוות מחסית השקל זה עצם, בזה עצם זה מצוות צדקה. מצוות הצדקה היא מצווה גדולה, מצווה יקרה, מצווה חשובה מאוד. כידוע שאמרו רבותינו, המצוות צדקה היא דוחה הרבה גזרות, מצילה את האדם ממיתה ונותנת לו חיים. הפסוק אומר, צדקה תציל ממוות. ידוע מה שהגמרא מספרת במסכת שבת, בסוף מסכת שבת, כמה וכמה סיפורים שהצדקה, בזכות הצדקה, ניצלו ממיתה. ידוע הסיפור על ביתו של רבי עקיבא, שכשנולדה אמרו לו אחוזים בכוכבים, פעם היו אחוזים בכוכבים, היה להם כוח לראות, היו מבינים, יודעים דברים, ואמרו לו שחלילה ביתו נגזר עליה ביום שנכנסת לחופתה, חס ושלום, בר מינן הולכת. הקיש אותה נחש ותלך. רבי עקיבא שמר את הדברים בליבו, אבל מה הוא יכול לעשות אם זו נגזרה גזרה? כמובן התפלל לשם, אבל הגיע הזמן שהיא צריכה להתחתן, הגיע הזמן נישואין שלה, ומצאה, ברוך השם, נמצא חתן וחיתן אותה. אבל כל הלילה רבי עקיבא היה כואב ליבו, לא יודע מה יקרה, התפלל, התפלל, התפלל. למחרת בבוקר מיד קם רבי עקיבא והלך לבית, שאל ביתי, מה שלומך? ענתה לו, אבא, אני בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. ורבותינו מספרים, כשהיא הוציאה את הסיכה שהכניסה בזמנם, כל הקירות שלהם היו חורים וסדקים כידוע, והיו שמים סיכות שהיו תופסים בהם את הבגדים לתוך החורים. כשהיא הוציאה את הסיכה, יצא נחש, נגרר נחש שם, וראה את זה הרבה עקיבא, ואז הוא הבין שבאמת נגזרה, מה שאמרו החוזים בכוכבים, זה היה אמת, זה לא סתם הם אמרו דברים, הם ראו דברים נכונים, וכך הייתה הגזרה. אבל הבת שלו ניצלה, שאל אותה, ביתי מעשית, ואז היא סיפרה לו, אמרה לו, בליל החופה, כשכל האנשים היו שמחים ואוכלים ושותים ורוקדים, הייתי אני עומד על הפתח ואף אחד לא השגיח בו, כולם היו טרודים בשמחה, ראיתי שמסכן אין לו מה לאכול, קמתי ונתתי לו אוכל שיוכל, שימחתי את ליבו, יצא רבי עקיבא ודרש וצדקה תציל ממוות, ולא ממיתה משונה אלא אפילו ממיתה עצמה. לא רק חלילה אם נגזרה איזה גזרה על האדם, איזה מיתה באמצע שיקרה לו משהו שהצדקה יכולה להציל, אלא אפילו ממיתה עצמה, כלומר נגזר מהתחלה, כשאדם נולד, נקבע לו זמן שהוא יחיה בעולם, הגיע זמנו להיפטר מן העולם לפי דרך הטבע שנגזר עליו מתחילה, אפילו אחי על ידי מצוות הצדקה, אדם יכול לבטל, אדם יכול לדחות את זה. ועוד כמה וכמה סיפורים ידועים, הגמרא שם, במקומות אחרים, הצדקה יכולה לבטל גזרות קשות ורעות, ככה נפסק הרמב"ם בשולחן ערוך. ויתרה מזה אמרו רבותינו שאין ישראל נגאלים אלא בצדקה, אין ירושלים נפדית אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. הצדקה יכולה גם, יש לה כוח לקרב את הגאולה. זו מעלה גדולה מאוד שאדם יתרגל לנתינת הצדקה אפילו מעט, אחד המרבה ואחד הממעיט, ולבד שיחווה ליבו לשמיים. הקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם שייתן אלפים ועשרות אלפים ומיליונים. אם יש לו, כמובן צריך לתת, לא יסתפק במשהו קטן. מדם הוא עשיר, אז גם אם ייתן 1,000, 2,000, זה לא מספיק. ידוע מה שהגמרא אומרת, נקדימון בן גוריון, בן גוריון אחד מעשירי ירושלים, שהגמרא בגיטין אומרת עליו, 3 עשירים, כלבה שבוע, בן ציצית הכסת, ונקדימון בן גוריון, שהיה כל אחד מהם יכול לפרנס את ירושלים למעלה מ-20 שנה, בזמן המסור, לאחר מכן גזרה, והיה מה שהיה, אבל הם היו עשירים גדולים מאוד. והגמרא בכתובות מספרת שהפעם אחת רבן יוחנן מזכאי אחרי החורבן הלך בדרך עם תלמידיו וראה שאישה אחת מלקטת, חוץ מהכבוד, מלקטת מהגללים של הבהמה חיטים שעורים לאכול אותם, שעורים לאכול משהו מתוך הגללים של בהמה של ערביים. אמר לביתי, את לא ביתו של נקדימון בן גוריון? אמרה לו, כן, הרב. אמר לה, איפה כל הכסף של אבא? איפה כל הכסף של חמיך? אמר, זכור אני, אומר ככה מחנה זכאי, כשהבכתובה, שאז הוא סידר להם את הקידושין, הכתובה היה סכום גדול, איפה כל הכסף הלך? אמרה לו, לוקח מטלין בירושלים, ממשלים, מלח, ממון, חסר. אתה רוצה לקיים את הממון שלך, תחסר אותו. כמו אדם רוצה לקיים בשר, בזמנם, איך שומרים בשר, אי אפשר לשמור בשר, אדם ישאיר בשר יום, יומיים בחוץ, ויום תולעים ויבאש, לא ישמר. היום יש לנו ברוך השם אחרים, מקפיאים, שומרים אותם. בזמנם היו רוצים לשמור בשר למשך זמן ארוך, מולחים אותו הרבה. המלח מחסר את הבשר, אוכל מהבשר, אבל זה הקיום שלו. אתה רוצה לקיים את הבשר, תשים בו מלח, ואז זה יתקיים. כך אדם רוצה לשמור על הממון שלו, יחסר ממנו, ייתן צדקה, הממון שלו ישמר. הוא חושב, אני נתתי, אני מפסיד, יש לי 1,000,000, אני אתן 100,000, אני אפסיד, יהיה לי רק 900. לא, להפך, כשאתה נותן, אתה בעצם מקיים את הממון שלך. שואלת הגמרא, וכי נקדימון בן גוריון לא נתן, הוא נתן הרבה כסף לצדקה, ורבותינו בשעה שהיה הולך מביתו, בית המדרש, בית המקדש, היו שמים שטיחים, שטיח פרסי, שטיח, אני יודע, שטיחים שהם יקרים מאוד, ושמים אותם ממנו עד המקום שהיה הולך. כשהוא מגיע למקום, באים עניים מאחוריו, מקפלים את כל השטיחים הללו ולוקחים אותם, ולא אומר להם שום דבר, עושה את זה בכוונה תחילה, זה הרבה כסף, אז הוא נתן כסף. אז למה אתה אומר שהוא לא נתן? אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הוא עשה את זה לכבודו, הוא נתן, אבל לא לשם שמיים. הנתינה הזאת, טוב, אדם הולך על גבי שטיח, זה משהו מראה על כבוד גדול, אז הוא נכון הלך, אבל זה לא ממש לשם שמיים, לא כל כך מספיק. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, הוא נתן, אבל לא נתן כמו שצריך לתת. לפי העושר שלו, זה לא מספיק. יש לו 1,000,000,000, 1,000,000,000. מה זה? זה מה שאתה נותן? 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, זה לא מספיק. אדם שיש לו הרבה, השם נתן לו הרבה, צריך לתת הרבה. לא ייתן להפך. יש דוע את התוספות במסכת תענית, כמדומה מספרים, שמדרש רבותינו על הגמרא שאומרת, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, אתה נותן מעשר מהממון שלו, מהתבואה שלו, זה היה בעיקר בתבואה, מצוות מעשר, אבל הוא הדין לממון, כידוע יש מצוות מעשר כספים, אז הוא אחד שהיה אביו נותן, היה לו שדה והיה נותן ממנה מעשר. וסיבה את בנו לפני פטירתו, סיבה את בנו בני, תן מעשר, תראה ברכה, אביו נפטר לו עליכם, הבן שלו לקח את השדה, ירש אותו, הוא אומר, מהשדה הוציאה 100 קילו נאמר, מה, אני אתן 10 קילו? יישאר רק 90, זה מעט, אני צריך, לא מספיק, אני אתן 9 קילו, גם כן מספיק, 9% גם כן מספיק. הוא נתן 9, שנה הבאה במקום לתת לו 100, נתנו לו 90. לאחר מכן, שנה אחרי זה, אמר אם ככה על 90, אז אני לא אתן 9, אני אתן 8. שנה לאחר מכן, קיבל 80, וכן הלאה, כל שנה, הוא יפחית 1, פחת לו 10, וכן הלאה, עד שנשאר לו 10 קילו. זה מה נשאר לו בסוף.
ואז באו אמרו רבותינו, באו חבריו, כמדומה כתוב שם, שבאו לו בגדים טובים, בגדים יפים, אמר להם ככה אתם שוחקים עליי, תראה מה נשאר לי. אמרו לו עכשיו נעשה את הכהן, אתה עכשיו קיבלת את המעשר, היית ישראל, עכשיו אתה נעשה כהן שמקבל את המעשר, ואיש את קודשיו לא יהיה. אם אדם לא מפריש כמו שצריך, אז במקום לקבל את כל ה-90 או 100%, הוא יקבל רק 10%. אדם צריך לדעת כשהוא נותן להפך. ונתנו איש כופר נפשו, אמרו המפרשים בעלי דרש דרך רמז, ונתנו, תקרא מילת ונתנו מישר, מימין לשמאל ומשמאל לימין אותו דבר. אתה נותן, אתה לא מפסיד מזה שום דבר. להפך, זה חוזר אליך בחזרה בחפל כפליים. אתה ככה מקיים את הממון שלך ותקבל יותר. אז עשיר ייתן יותר, אבל גם אני, שיש לו מעט, לא יגיד מה יש לי, אני מעט, מה אני אתן? שקל, שני שקלים לצדקה? כן, גם כשאתה נותן שקל, שני שקלים לצדקה, זה חשוב. מנפש כתקריב קורבן מנחה מאפה תנור. דרשו רבותינו, מה זה? קורבנות, יש אדם מקריב פר, מקריב שור, מקריב עגל, מקריב כבש, כבשה, שעירה, מקריבים הרבה קורבנות. מנחה, ויש קורבן מנחה, סך הכל סולת, 1.5 קילו של סולת, כלום זה, שום דבר, זה כמה שקלים. ונפש כתקריב קורבן מנחה מאפה תנור, אמרו רבותינו, העני שמקריב את הקורבן הזה, זה נקרא מקריב את נפשו, אומר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי הקורבן הזה יותר מכל הקורבנות. למה? כי הוא נותן את זה באמת מכל ליבו. אדם עשיר שהוא נותן 100-200 שקל, בשבילו זה כלום, שום דבר, הוא קונה בה, זה הממתקים שלו שווים יותר. אבל אדם שאין לו, ובכל זאת הוא נותן, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אדם שנותן אפילו מעט, אבל הוא מכוון לשם השם, זה מה שיש לו אפשרות, והוא נותן, אצל הקדוש ברוך הוא, זה חשוב הרבה יותר. טוב, מעט בכוונה, מהרבות בלא כוונה, זה נאמר בעל תחנונים, אבל הוא הדין גם כן בצדקה. כשאדם נותן, מעט. תמיד מרן שיבה יזכר לטוב, תמיד אומר להקפיד כל יום לתת אדם פרוטה אפילו לצדקה. לא צריך לתת הרבה, אבל כל יום אדם יקרא פרק תהילים, פרק תהילים, אם יכול פרק, שניים, שלושה, חמישה, לפי מה שאדם יכול, אבל מעט תהילים, וייתן פרוטה לצדקה. לכלל ישראל וגם לטובת האדם. כל כך הרבה צרות בעולם, הרבה בעיות יש לנו, אנחנו צריכים שמירה מלמעלה. השמירה הזאת על ידי שאדם נותן מצוות צדקה. כשנותן את הצדקה, המעלה שלו גדולה, חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא הרבה מאוד. צריך אדם להיזהר כשנותן את הצדקה, אמר לתת צדקה, שלא ישכח מלתת. רבותינו אומרים, בזמן דוד המלך עליו השלום, לפני הסיפור סיפרנו מקודם, בזמן דוד המלך היה 3 שנים רעב. הגמרא במסכת יבמות אומרת, שנה ראשונה כשראה דוד המלך שיש רעב, יש בשורת, אין גשם, אין הרבה מה לאכול, אמר לעם ישראל, אולי עובדי עבודה זרה יש ביניכם, עבודה זרה ועשר את השמיים ולא יהיה מטר, זה יכול לעצור, לעכב את הגשמים. בדקו בעם ישראל, בזמן דוד המלך, לא היו עובדים עבודה זרה, כולם עבדו את השם יתברך. שנה שנייה אמר, אולי חלילה, יש ביניכם אבון של גילוי עריות, גם זה יכול לעצור את הגשמים. בדקו בעם ישראל, ולא נמצא אדם שנכשל. כולם היו צדקים, כולם היו צנועים, כולם היו טובים. שנה שלישית אמר דוד המלך, אולי פוסקי צדקה ברבים יש בכם, ושאינם נותנים, שנאמר נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במתת שקר. אמרו רבותינו, נשיאים זה לשון עננים. נשיאים ורוח, אתה רואה לפעמים יש עננים, יש רוח, נראה שעומד לרדת גשם חזק, פתאום אין גשם עין. למה? איש מתהלל במתת שקר. יש אנשים מתהללים, אומרים, כן, ניתן, יש אנשים באים בליל כיפור, רוצים לקנות ספר כל נדרי, זה דבר גדול, דבר חשוב. אומרים כמה אלפים, אלפים, אלפים מעלים, בסופו של דבר מה? נעלמים. אין, הבן אדם לא בא, עושה את זה שנה, שנתיים, שלוש. במקרים כאלה, לא למכור לאנשים כאלה. מותר לגבי שלא לתת להם. יודע מההתחלה שאנשים לא נותנים, אסור, הם עושים עבירה, ולא רק פעם בכיפור, אלא כל אדם צריך לשים מליבו, שאדם נותן, קונה מסבב את הכנסת, או פוסקים סדקה, ואמר לתרום לאיזה ארגון מסוים, לאנשים מסוימים, לא הוצאת מהפה, אתה מתחייב לתת. תיזהר, זה חלילה יכול לעשות את הגשמים. בסוף הגמרא אומרת שדוד המלך אמרו לו אל שאול ואל בית הדמים, אל גבעונים, ועשה מה שעשה, שם יש אריכות. אבל למדנו מזה שאדם שנותן פוסק צדקה צריך להיזהר לתת. אדם ישים מליבו ותכנסת תמיד, שלא ישכח. לפעמים הגבאים מזכירים, לפעמים גם הגבאים עצמם שוכחים. אדם יזכיר לעצמו, ישים לב אל עצמו. נתת, תיתן מיד אחרי זה. הוא כדאי לאדם שיהיה לו זכות בבית כנסת. אם אדם יתפלל בבית כנסת מסוים, שייתן תמיד שיהיה לו תמיד בזכות, כמו שיש כאלה במקולת כאלה. תמיד אתה נמצא בזכות, אל תהיה אף פעם במינוס. לא תתחייל בבית כנסת. תמיד בבית כנסת כביכול אתה יש לנושא זכות. אז קנית, גם שכחת, יש לך עדיין, אתה נמצא בפלוס בבית כנסת. אומר בעל התורים, בנו בעל התורים, שיש לו חיבור על התורה, בנו יעקב בעל התורים, שיש בו ממש רמזים מאוד נפלאים. כל פרשה מוצא גמטריות, רמזים, דברים נפלאים מאוד. דברים קטנים, אבל ממש מתוקים. אז הוא כותב, אפשר שלכן נסמכה פרשת הכיור לפרשת מחסית השקל. אחרי מחסית השקל הפרשה, מיד ועשית הכיור נחושת, תכנון נחושת. מה הקשר בין הכיור למחסית השקל? כיור זה מים. מה זה כיור? הוא חסים ידיהם ורגליהם מן הכיור, הכהנים לפני שעובדים בבית המקדש, זה רומז למים. אין הגשמים נעשרים, אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים שאינם נותנים, אז התורה רמזה, הסמיכה את זה, זה בזה. אבל על כל פנים, זה העניין של הצדקה, שאדם ייזהר, ישים מליבו לתת צדקה. אתה נותן, אתה מקבל בחפל כפליים. לכוון בצדקה גם כללי, גם לעצמו, אבל כללות עם ישראל, שקדוש הוא ירחם על עם ישראל. לאחר מכן, אנחנו בפרשה, לאחר מצוות הכיור התורה, יש לנו בפרשה מצוות הקטרת הכתות. ויאמר השם משה, קח לך סמים, נטף ושחלת, חלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה, סתרת הכתורת, רוקח, מלאכת הקודש, תורה מעריכה. כידוע, תכנו לנו חכמים לקרוא את עניין הקטורת, אנחנו קוראים שלוש פעמים ביום. בית המקדש, הם מקטירים את הקטורת פעמיים. אנחנו קוראים את זה שלוש פעמים ביום, תקנו לנו חכמים בתפילה, בפתיחה, בקורבנות שקוראים לפני שחרית. יש לנו בסוף תפילת שחרית, אנחנו חוזרים עוד פעם על הקטורת, ויש לנו במנחה. יש אנשים היום מדלגים, הכל מדלגים, מתחילים את כל יום נוסעים להודו, הלוואי רק להודו. מתחילים להודו לשם קראו ושמו, מדלגים על הפתיחה, מדלגים על קטורת, מדלגים על השאר, גם במנחה מתחילים השרש בביתך וזהו. בסוף התפילה גומרים אשרי ובלסיון ומהרים. יש אנשים הנוסעים, יש אנשים מאוד ממהרים, עסוקים מאוד, יש להם אדם הנוס, החמנה פטרה. אבל לעשות את זה כל יום, שכל יום אדם ככה יעשה וידלג, זה דבר לא טוב. צריך לדעת, דבר שחכמים תקנו לנו, רבותינו תקנו, יש בו טעם ויש בו עניין, יש בו עניין גדול. היום אנחנו בעוונות, אין לנו בית המקדש, אין לנו קורבנות, אין לנו קטורת, אין לנו כלום. אבל, ונשלמה פרים שפתנו. נכון שאין לנו, ואין לנו אפשרות להקריב, עד שהשם מרחם, אבל כשאנחנו קוראים את פרשיות הקורבנות, פרשיות הקטורת, אנחנו בזה מעלה עלינו כאילו הקרבנו את הקורבנות, כאילו הקטרנו קטורת, וזה דבר גדול מאוד. כל קורבן הוא חשוב בעיני השם יתברך, עושה ריח ניחוח של השם, דבר גדול וחשוב, אבל הקטורת אמרו רבותינו מעלתה יותר מכל הקורבנות כולם. מעשה הקטורת חשוב מאוד בעיני השם יתברך עד כדי כך. הרי אם נסתכל ונתבונן, נראה שכל הקורבנות, הם מקריבים אותם בחוץ. יש מזבח פנימי, יש מזבח חיסון. מזבח חיסון שהוא מזבח העולה, למה מקריבים כל הקורבנות? העולה והחטאת והשם והשלמים והתודה. כל הקורבנות הם מקריבים על המזבח החיסוני שהיה בעזרה. אבל במזבח הפנימי שהיה בתוך ההיכל, קרוב לקודש הקודשים, זה מזבח הקטורת, שם לא מקריבים. לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך, לא תסיחו עליו. אין שם שום קורבן. שום קורבן לא מקריבים שם. מה מקריבים עליו? רק את הקטורת. הקטורת מקריבים אותה בפנים. לא זו בלבד, אלא כהן גדול ביום הכיפורים, כשנכנס לבית חודש הקודשים, כהן גדול, הרי בקודש הקודשים אף אחד לא נכנס כל השנה. מי נכנס? רק כהן גדול. כמה פעמים כהן גדול נכנס ביום הכיפורים? אנשים חושבים פעם אחת, אבל זה לא מדויק. 4 פעמים כהן גדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. פעם ראשונה לעזות מדם הפר, פעם שנייה לעזות מדם השעיר, פעם שלישית להקטיר את הקטורת, ופעם רביעית להוציא את הכף את המחתה. 4 פעמים. אבל מה הוא עושה שם? הוא לא מקריב שום קורבן. רק מעשה קטורת, חוץ מהקטורת הרגילה שמקריבים כל יום, הסתווה כהן גדול, פרשת החרימות נאמר, להקריב את הקטורת, להקטיר את הקטורת בקודש הקודשים בין בדי הארון, שם זה מה שעושה. זאת אומרת, במקום הכי קדוש, בין בדי הארון, שזה הארון הברית, ששם נועד השם יתברך, שם השכינה של השם במלוא עוזה, מה היו עושים? רק מקטירים את הקטורת. כי המעשה הקטורת כל כך חשוב ויקר בעיני השם יתברך, כידוע בזוהר הקדוש נאמר, שאילו היו בני אדם יודעים מעלה הקטורת, מעשה הקטורת, כמה חשוב היו לוקחים, כל מילה ומילה שמים אותה קטר על ראשם, דבר גדול מאוד. כדומה פעם ראיתי בזוהר הקדוש, אומר הזוהר קושייה, מזבח החיסון, אנחנו יודעים, נקרא מזבח, כי הוא זובחים עליו את הקורבנות. מה זה זביחה? שחיטה, שוחטים קורבן, לא עליו, שוחטים לידו, בעזרה, אבל זה לידו, על ערך המזבח, ספונה, דרומה, שוחטים, מזים מדמו. אבל מזבח הפנימי לא שוחטים שם שום דבר, מכתירים רק את הקטורת. למה הוא נקרא מזבח? מזבח ראשון זביחה, איזה זביחה יש שם? אין שם כלום. אומר הזוהר הקדוש, נקרא מזבח, כי בזה זובחים את כל המקטרגים. כי מעשה הקטורת כל כך חשוב, שהוא מבטל וכביכול שוחט את כל המקטרגים המסתינים על עם ישראל. כמה מעלת הקטורת, מעלה גדולה וחשובה מאוד. למה אנחנו קוראים את מעשה הקטורת גם 3 פעמים? למה קוראים בשחרית, מחציתה בבוקר, קוראים במנחה, מחציתה בערב. אבל למה קוראים עוד פעם בשחרית לפני שמסיימים את התפילה? אם איני טועה, הרב עידה, דומה בברכי יוסף, מביא כדי שזה יגן על האדם כשהוא יוצא עכשיו מהתפילה, יוצא לעבודה. אדם הולך, מתחיל את התפילה בשחרית, גמר את התפילה, כל אחד הולך לדרכו, זה לעבודה, זה ללימודים, זה... וצריכים שמירה, ואנחנו צריכים שמירה, בפרט בדור שלנו כל כך... בעוונותינו, הבאנו, נעשו ראש, יש לו הלכים מחבלים, יש תאונות, יש בעיות. מי שומר עלינו? בורא עולם משתבח שמו. בזכות מה הוא שומר עלינו? אנחנו על ידי שקוראים המעשה הקטורת, כאילו התרבנו, שלמה פרים שפתנו, אז מעלה עלינו, ואז זה שמירה לאדם. לכן אדם משתדל לא להפסיד את מעשה הקטורת, את הקריאה. אנחנו... קוראים, יקרא את זה יותר לאט, יבין. יש לנו במעשה הקטורת 11 סמנים איובה, כמו שכתוב, כמו שאנחנו קוראים, למדו את זה חכמים מהפסוק, כמו שרש"י כותב, קח לך סמים, זה 2, נטף ושחילת חלבנה, זה עוד 3, סמים, כנגד זה 2 ו-3 זה 5, עוד 5, אחר כך ולבונה זכה, זה 11. בדרך כלל אנחנו יודעים תמיד, מספר 10 בתורה, זה מספר חשוב, זה מספר 10. 10 זה מניין, 10 ספירות, 10 מאמרות, 10 הדיברות, 10 זה מספר עגול, זה יפה, אבל 11, מה זה 11? על פי הסוד יש בזה איזה טעם, אמרו במקובלים, אבל לפי הפשט, ראשי עליו השלום גם מביא בפרשה, חלבנה, זה אחד מסמנים, חלבנה לא היה לה שום ריח. טוב, להפך, הריח שלה רע, הקטורת כולה, זה כולה סמנים שהם מפיסים ריח חזק מאוד. בסמים ראש, מורדרוש, שהוא אומר ראש, הכוונה היא, זה מעלה, חשוב, חשוב. היו, אבותינו אומרים, כשהיו עושים את הקטורת, היה הריח שלה מתפשט. עזים היו לאבא והרי מחבר כמדומה, שהיו מתעדשות מריח פתאום הקטורת. זה מגיע, לא יודע כמה מרחק מירושלים עד שם, כמה קילומטרים, והריח כל כך מתפשט. לא הייתה קלה בירושלים שצריכה להתבשם בגלל שהיה קטורת בירושלים. כל כך זה התפשט בכל ירושלים כולה, אפילו קלה שרגילה להתקשט יותר, בכל זאת לא הייתה צריכה להתבשם. אם היה, אנחנו אומרים בתפילה, אם היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. קורטוב, אפילו משהו קטן, כמה מילימטר של דבש, היו שמים בתוך הקטורת, היה הריח, אנשים לא יכולים לעמוד, היו מתעלפים עד כדי כך. לא שמים, כי השם אמר, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו, של השם אסור להקריב שום שאור של דבש על המזבח, אפילו כלשהו, אפילו בתערובת, אפילו משהו קטן. אבל הקטורת מעלתה היה, חוץ מהמעלה החשובה שלה, גם גשמית הייתה מאוד מפיסה ריח. ואילו בתוך הסממנים שמים חלבנה שריחה רע. למה ריחה רע? משל מה לשים חלבנה שם? אלא אומרים רבותינו, כדי לסרף בתעניתנו, בתפילותינו, את פושעי ישראל. יש אנשים מעם ישראל שהם רחוקים מתורה ומצוות. הם אנשים לא בסדר. חלילה עבריינים, אנשים עוברים על הדעת, עושים מה שליבם חפש, הם לא בסדר. התורה אומרת, בכל זאת, תסרף אותם. אל תדחה אותם, אלא תקרב אותם. תסרף אותם אליך. לאט לאט, הנסוס של היהודי ידלק בהם, והם יתקרבו גם כן לשם יתברך. אל תדחה אותם, לכן התורה סיבתה. אמנם יש 10, צריכים להיות 10 כדי שתהיה שכינה בישראל, 10 מישראל, 10 שהם טובים. אבל תסרף את ה-11, תסרף גם האדם הרחוק. ידוע אותו סיפור לחכם, אני זוכר שמו, שפעם היה בזמנו, שהתחילו המשכילים, הרפורמים, ואז הם היו בארצות אשכנז, הם חיפשו מניין, אז הרב הזה היה מניין, חיפשו אחד, שניים, ספרו, היו אז 10 אנשים. הרב אמר, תביא עוד אחד, חסר לנו אחד. אז היה אחד משכיל, רפורמי שם, אמר לו, לא, הרב, יש פה 10, למה אתה אומר עוד אחד? 10 אפשר להגיד קדיש. אפילו בקטורת צירפו את החלבנה, אפילו שרחרה, הוא ידע שהוא לא בסדר, אבל גם צירפו אותה, למה אתה לא מסרף אותי? אמר לו הרב, בגלל זה שם 11 סמנים, לא 10 סמנים. כאחד הוא צריך להיות נוסף. 10 צריכים להיות 10. 10 טובים, אבל לשרף את האחד. לשרף, לא לדחות אבן אחר נופל. עם ישראל היום שמיעים לדבר השם. כמה שאנשים רחוקים וכמה שיש אנשים נגד התורה והמצוות, כל זה מן השפה ולחוס, או חלק מערב רב, או חלק כל מיני. אבל כללות עם ישראל יש להם נסוס קדוש. יסוס טהור, ולאט לאט, אם אדם ידע איך לקרב אותם בעבותות אהבה, הוא יצליח לקרב, לקרב, וזה אחד מהתפקידים הגדולים שיש לנו בדור הזה, לקרב עוד יהודי, לא לדחות שום יהודי. תראה אותו בא לבית הכנסת, תקרב אותו, תתן לו, תסביר לו, תאמר לו מילה טובה, אפילו תראה אותו ברחוב, תגיד לו שלום, לאט לאט, אי אפשר. היה פעם סיפור, בזמנו סיפור, לפני כמה שנים, ברמת אלחנן, כי מדומה ככה סיפור בזמנו, שהיה יהודי אחד שהיה מגיע, רמת אלחנן נמצאת בגבול, יורדים בכביש גאה, יש כאלה נכנסים, היה פה פעם עובדים בקוקה קולה, עובדים בפז'ו, עובדים בכל מיני מקומות, אז הם יוצאים, יורדים בכביש גאה, ורוצים דרך רמת אלחנן, הולכים לעבודה שלהם פה. היה יהודי אחד ככה כל יום, הוא היה בא, נכנס דרך רמת אלחנן, ועובד איפה שהוא עובד. יום אחד רואים אותו שהוא בשקיפה, ככה נראה, ברוך השם, מתקרב, חזר בתשובה. אז פעם דיבר איתו מישהו, שאל אותו, מה נשמע וכו'. אמר לו, מה קרה, איך עבר עליך השינוי? אמר לו, כל יום אני בא לפה, נכנס, יש יהודי אחד, אברך אחד פה, אברך יהודי, שהוא רואה אותו, כל יום הוא אומר לי שלום. כל יום הוא אומר לי בוקר טוב, שום דבר. לא אמר לי לחזור בתשובה, לא אמר לי תבוא לשיעור, לא אמר לי תבוא לבית כנסת, שום דבר. אבל הוא אמר לי שלום, בוקר טוב, זה הכל. יום יום, הוא היה באותה שעה הבאה, הוא אומר, בזכות זה, אמרתי, ככה היהדות עושה, אני בזכות זה חוזר בתשובה, לאט לאט התקרבתי. מילה טובה לפעמים יכולה לקרב כל יהודי. חשוב מאוד כמה שאדם יכול לקרב. התורה ממשיכה בפרשת השבוע, עניין מעשה העגל, שהוא מעשה קשה. עם ישראל לא עברו 40 יום רק ממתן תורה, ועם ישראל כבר עשו מעשה העגל, שהקדוש ברוך הוא כעס עליו מאוד, אמר למשה רבנו, לחרט כי שחטא עמך. ודבר חמור, רבותינו דרשו על הפסוק, עד שהמלך במסיבו נהודי נתן ריחו. אבל צריכים אנחנו להבין, נראה כפשוטם של דברים, שעם ישראל חס ושלום עשו עגל, המירו את כבודם מתבנית שאול אוכל עשב, ככה הפסוק אומר בתהילים, כביכול חס ושלום מחליפים את בורא עולם בעגל. אבל גם הרמב"ן, גם אברהם אבן עזרא, הם אומרים, לא ייתכן, לא יעלה על הדעת דבר כזה שעם ישראל התכוונו באמת חס ושלום להחליף את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא, היו לא תהיה, זה לא יעלה על שום דעת, אפילו אדם קטן ביותר, עגל שעכשיו נעשה, מה, הוא יש לו כוח מסוים, הוא יכול להמית ולחיה, הוא יכול לתת פרנסה, הוא יכול לתת הכל, לא ייתכן. גם אומר הרמב"ן, מה עם ישראל אמרו? כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. קום עשה לנו אלוהים תמורת משה, הם לא אמרו תמורת הקדוש ברוך הוא חס ושלום. ואומר עוד ראיה, אומר הרמב"ן, כשמשה רבנו בא ואמר לאהרון הכהן, מי עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה, אז אהרון עליו שלום מסתדק ואומר, מה נעשה? אמרו לי. אומר, אם הכוונה היא שחס ושלום המירו, אומר, זה מוסיף על חטאתו פשע חס ושלום. מה אהרון מצטדק? אתה עושה להם עבודה זרה? חס ושלום, מה התשובה הזאת? אלא אומר הרמב"ן, עם ישראל, קודם כל זה לא היה עם ישראל, זה היה ערב רב. הוא שחטא והוא שהתחיל בעניין הזה, רק ישראל המשיכו אחריו בעוונות. אבל מה היה? הם רצו להחליף את משה רבנו. הם אמרו, אנחנו להתקשר לקדוש ברוך הוא למעלה, זה דבר לא אפשרי, זה לא דבר אי אפשר, זה דבר לא ייתכן. בורא עולם נמצא למעלה, שכינת עוזו ברובי מרומים, השתבח שמו. אף פעם עם ישראל לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, לא קיבלו מסר ישירות מהשם יתברך, מלבד מעמד הר סיני ששמרו אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו, אבל באופן כללי, כל מה שהם עשו זה היה משה רבנו, הוא היה המנהיג שלהם, הוא היה אומר להם, כך אמר השם, כה אמר השם, דבר שם משה למור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, הוא היה מוסר להם. עם ישראל טעו בזה שהם רצו להחליף את משה רבנו למישהו שיש לו כוח, שמישהו שיקשר בינם לבין הקדוש ברוך הוא. לא הבינו עם ישראל שלא צריך שום מקשר. וזו הייתה טעות שלהם, זו הייתה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא רק פירושו שאדם חושב שיש, שבורא עולם חס ושלום ימיר אותו במשהו אחר. זה ודאי עבודה זרה גמורה. אבל גם אם אדם עושה שיש מישהו מקשר בינו לבין השם, הוא חושב שאני לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא ישירות. אני חייב שמישהו ישמע והוא יעביר את זה. זו גם כן, זה נקרא עבודה זרה. כי אנחנו צריכים להבין, בורא עולם השתבח שמו כגודל גדולתו, כמה שהוא גדול, אבל להפך, זו גדולתו שהוא רואה ומשגיח ושומע תפילת כל פה, כי רם אדוני ושפל יראה. בורא עולם כמה שהוא רם, כמה שהוא גבוה מעל גבוה, שומר מכאן עד הרקיע, מהלך 500 שנה, וביושר רקיע 500 שנה, בין הרקיע לרקיע 500 שנה וכולי, עד הרקיע השביעי ושם כיסא הכבוד. בכל זאת, השם שומע ורואה ויודע מחשבות בני האדם, אפילו הקטנים ביותר, כי זה גדולתו של השם. כי כל חיות של כל העולמות כולם, כל בני האדם כולם, כל בעלי החיים וכל דבר בעולם, רק ממנו יתברך. אז אנחנו כשמתפללים לשם, כשאדם רוצה משהו מהשם, אל תשים שום דבר בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל ישירות לבורא יתברך, תתפלל ישר לשם, השם שומע את התפילה שלך, שומע תפילת כל פה. הרשיבה שיחיה אומר, לא נאמר תפילת אדמור, תפילת צדיק, תפילת חכם, שומע תפילת כל פה, כל פה, כל יהודי באשר הוא יהודי. אומר הירושלמי, אדם נכנס לבית הכנסת, עומד מאחורי העמוד, מתפלל בלחש, בלחש, אדם מתפלל, תפילת לחש, תפללים, לא מתפללים בכל רם. הגמרא אומרת, מי שמתפלל בכל רם, זה מקטני המנה. אדם שצועק בתפילה, כאילו השם לא ישמע אם אתה תתפלל בלחש. לא, השם שומע כשאתה מתפלל בלחש, כמו מדבר בתוך אוזן חברו. בורא עולם שומע. פעם היה קשה לנו להבין דברים כאלה, איך בורא עולם כזה גדול, השתבח שמו גבוה, הוא שומע מה שאני מתפלל פה בלחש. היום על ידי מעידן הטלפונים, הפלאפונים, כולם מבינים את זה פשוט. אדם לוקח פלאפון, מתקשר לאחד נמצא בעיר אחרת, במדינה אחרת, רחוקה אלפי קילומטרים, מדבר ושומע את הקול שלו, כאילו נמצא פה ממש, כאילו שומע, שומע כמו מדבר מפה לאוזן חברו כפשוטו. אם בני אדם הצליחו לעשות מכשיר כזה פה בעולם, בורא עולם שברא את כל העולם, ודאי שיש לו מכשירים כאלה, הוא שומע תפילת כל פה. אל תתפלל לשום אדם אחר, לא למיכאל ולא לגבריאל ולא לאוריאל ולא למלאך ולא לשר ולא ראש ממשלה ולא לחבר כנסת, לאף אחד לא תתפלל. אל תבקש מהם, תתפלל ישירות לבורא יתברך. השם ישמע את התפילה שלך. אדם שנותן כביכול כוח לבעל חי אחר, לכל דבר נברא אחר, זה חלילה יש בזה שמס עבודה זרה. אל תיתן לשום לאדם כוח, הכוח היחידי רק לשם לבדו ישתבח שמו. אני אסיים רק בסיפור. פעם קראתי בזמנו, לפני כמה שנים היה סיפור. תראה כמה כוח גדול, כוח התפילה כמה גדול. מסופר שהיה פעם בית אבות, שם כתבו בסיפור בחדרה, לא יודע אם זה בחדרה או לא חדרה, משנה, בעיר אחת היה איזה בית אבות אחד, ששם נמצאים אנשים זקנים, חנות, מטפלים בהם. והייתה שם אישה אחת שהיה לה בן שכל יום רביעי היה בא אליה, מבקר אותה, שואל אותה מה נשמע, מה קורה וכו'. ואומר יום אחד אותו בן, ואיזה יום שני ואיזה יום אחד מהשבוע, מקבל טלפון משם, מהמנהל של הבית אבות, שלא עליכם, אמו בר מינה נפטרה. טוב, מה יעשה? נפטרה, זה. עשה מה שצריך לעשות, ועשו, ובאו, ועשו את כל התהליך כולו, כל השבעה, באו רבנים, ודרשו, ועשו, 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 וכל. עבר שבוע, גמר, קמו מהשבעה, לאחר מכן, הוא נמצא בבית שלו, במשרד שלו, וקבל טלפון, שבוע אחרי זה, יום רביעי, קובל טלפון, שלום, שלום, שומע את הקול של אמא שלו. אמא שלו אומרת לו, בני, שבוע שעבר לא ביקרת אותי, אמרתי, אולי היית תרוד. עכשיו השבוע, גם למה לא באת אליי? הוא, בן אדם שומע, מה זה, מהקבר התקשרה אליו, לא הבין מה קורה. הוא הבין שיש פה טעות, שאמא שלו חיה, ברוך השם. אמר לו, טוב, אמא, אני מגיע, כבר אני מגיע. סגר את הטלפון, התקשר למנהל. אמר לו, מנהל פלוני, אתה התקשרת עליי לפני שבוע, כך וכך הסיפור. אמר לו, כן. אמר לו, עכשיו קיבלתי טלפון ישירות מאמא. אמר לו, לא יודע, לא יודע, אני אבדוק. קיצור, בדק, התברר שהייתה להם טעות. היו שתי נשים, אותו שם, כמעט אותו שם, קרובים, והיו בחדר מעל חדר, קומות זה קומות, 405, 505, מספרים קרובים, וטעו. במקום להתקשר לבן אדם שלא עליכם אמו נפטרה באמת, התקשרו לאדם שאמו חיה. טוב, אז הוא אמר לו, אני מסתער על הטעות וכו' וכו', התנסל, אבל עכשיו צריך להתקשר לבן של הנפטרת באמת. עכשיו אמו נקברה, מה עושים? אז הוא התקשר אליו, לא היה לו ברירה, חייב להתקשר, המנהל, ככה אחריות, התקשר, אמר לו, שלום, מדבר מנהל פלוני, אמר לו, כן. אמר, אתה בן של פלונית, כן? אמר לו, זה, לא יודע להגיד לו, אמר לו, לא עליכם, אמו כך וכך היה. אמר לו, כן? אבל אני מסתער להגיד שזה היה לפני שבוע, וקבעו אותה ועשו לה ככה. אמר לו, נקברה בקבורה יהודית? אמר לו, כן, קבורה קבורה יהודית, הבא רבנים ודרשו והלכו משניות ועשו ועשו. אז אותו בן אומר, אם כך, היא ניסחה אותי. אמר לו, מה ניסחה אותי? מה זה ניסחה אותי? אמר לו, דע. אז אמר לו, לא הבין. המנהל אומר לו, מה הכוונה? אמר לו, תשמע, הוא, אותו בן, לא עליכם, הוא אדם לא מאמין. תאיסט, איך אומרים היום? דה מאמין, כופר גמור בעוונות הרבים. הוא אומר, כשהוא שם את אמו בבית אבות, אמו הייתה אישה דתייה, מאמינה, שם אותה שמה, אמר לה, אמא, תשמעי, הוא לא מכוון לקבור אותה בקבורה יהודית. אמר לו, מה זה לקבורה יהודית? אמר לו, כן. אמר לו, לא. הוא אומר, אם היא תיקווה, אם היא תיפטר, היא תוכל לעשות משהו? אמר לו, את בידיים שלי, אני לא מעניין, אני לא מאמין בזה. אמר לו, אני אתפלל לשם, ואתה תראה שאני אנסח אותך. והיא קבר. אומר, הנה ניסחה אותי. היא התפללה לקדוש ברוך הוא שתקבר בקבורה יהודית נגד כל הסיכויים. כמה טעות כזאת יכולה להיות? אחד ממיליון אפילו לא. אבל השם שומע תפילת כל פה ונקברה כמו שנקברה. גדול כוח התפילה, יכול לבטל הרבה לעומת כל הסיכויים. כוח התפילה הוא כוח גדול מאוד מאוד מאוד. יהיה רצון שנתחזק בתפילה. נבין שהכל בכל מכל כל שייך אך ורק לקדוש ברוך הוא. מילה אחת אני אסיים, יש אורחות חיים להראש. יש מוסר השכל, שבזמנו הרב תוספות יום טוב אמר לקרוא אותו בית הכנסת, משפטים קצרים שיש בהם אורחות חיים, מוסר השכל שרבנו הראש כותב מאחד מהמקומות, אל תשים זהב כסלך, כי זהו תחילת עבודה זרה. אדם שבוטח בכסף, אדם שבוטח באדם מסוים, אדם שבוטח בדברים אחרים ובוטח וחושב שבו הכל, הוא יעשה הכל, זה נקרא סרח עבודה זרה. צריך לדעת ששום נברא אין לו שום כוח. הכוח בכל מכל כל נמצא אך ורק בידיים של השם יתברך. כשנפתח בו ונדע לפתוח ולהתפלל אליה מקירות הלב, הקדוש ברוך הוא יראה ועוננו ויריב רבנו, ימהר לרעולנו גאולה שלמה, אויבינו ילבשו בושת ועלינו ירחם, חרבם תבוא וליבם, קשתותם תישברנה, נשמע בשורות טובות, ישועות גדולות, אורך ימים ושנות חיים, נזכה לגאולת העולמים בחסד וברחמים גמורים, אמן כנהי רצון.
שברך אבותינו הקדושים והחמץ יצחק יעקב וברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ונשיהם ובניהם וכל עם ישראל בכל מקום בארץ ובעולם וכל חיילי ישראל בכל מקום שנמצאים הקדוש ברוך הוא ישמור שריתנו ובואנו מעתה ועד עולם כל אשר נפנה נשכיל ונצליח בא לציון גואל וביאת משיח צדקנו בקרוב ברחמים אמן כי נהיה רצון